שומעים שזה הארץ.
השבוע, הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. בנימין נתניהו לוקח את הזמן, נסחט על ידי השותפות, או מנהל מסע ומתן כושל, הפרשנות כבר תלויה בספין התורן בליכוד. אבל שתי נקודות ברורות, הממשלה הבאה נכנסת לעימות חזיתי עם הרשות השופטת, וגם מהבחינה הכלכלית, צפויים לנו שינויים רבים. עם חן מענית, השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, ועם יושב ראש לשכת עורכי הדין אבי חימי, ננתח את התוכנית המשפטית. רובינשטיין עדיין מנסה להישמע ממלכתי, אבל מותח ביקורת על פסקת ההתגברות ועל הפיכתו של בן גביר למפכ"ל על של המשטרה. חימי מצידו מבטיח להילחם על עתידה של ישראל ועל שלטון החוק. בהמשך, על התוכנית הכלכלית, מה רוצה סמוטריץ' ומה מבקש אריה דרעי. הספינה טובעת, אנחנו צועדים לקראת הרס כלכלי, תגיד כאן מרב ארלוזורוב. ולבסוף, נתנאל שלומוביץ על מצבו של דונלד טראמפ. הקאמבק לנשיאות מג'אג'יה, אנחנו ננסה לצלול לראשו של האיש באמצעות 11 שעות של שיחות איתו שערך עיתונאי אמריקאי.
הסיבה המרכזית שבגינה אני הייתי רוצה שהחוק הזה לא יעבור היום, זה כדי ששופטי בית המשפט העליון היהירים ייפגשו אולי לראשונה עם המושג שנקרא מגבלות הכוח. ויכול להיות שבית המשפט העליון במדינת ישראל יתמלא בקצת ענווה אל מול מגבלות הכוח ובעיקר מורכבות החיים, ויבין שיש תהליכים שלוקחים זמן.
אחד השינויים הראשונים שמבקשת ממשלת נתניהו להכניס אל השינויים במערכת המשפטית, איתנו חן מענית, כתב המשפט שלנו, שלום.
שלום.
בוא ננסה לזכור סקירה מהירה, מה הדברים הראשונים שצריכים להגיע לשולחן ומה רוצים לעשות שם.
יש שורה של הצעות שנזרקו לחלל האוויר ושנדונות בין השותפות לקואליציה המסתמנת. כמובן יש לנו את היוזמה של פסקת התגברות, כנראה ברוב של 61, שזה נועד בעצם לאפשר לכנסת ולממשלה לגבור על בית המשפט העליון, על בג"ץ, ולכפות את עמדתן ללא שבגעת יפסול את החוקים.
זאת אומרת, כל חוק שהכנסת חוקקה מגיע לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון כשבתו כבגעת מחליט לא להעביר את זה, ואז עוד פעם מעבירים את זה מחדש.
עוזר לכנסת, והכנסת מחליטה, כן, אנחנו גוברים על בית המשפט העליון. יש הצעה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, בעצם לתת יותר כוח לקואליציה, לפוליטיקאים, להחליט מי השופטים, שוב פעם, בעיקר בבית המשפט העליון, זה מה שמעניין אותם. ולמנות שופטים כמובן יותר שמרנים. יש הצעה של חוק היועמ"שים, שזו הצעה חוזרת, נועדה בעצם להחליש את כוחם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, להפוך אותם למשרות אמון בעצם של השרים, וככה השרים יוכלו לשלוט במינויים האלה, וגם כמובן לפטר במידה והם ירצו את היועצים המשפטיים למשרדים.
אביחי מנדלבליט בזמנו אמר שזה הדבר הכי נורא שממשלת נתניהו בזמנו רצתה לחוקק.
נכון, זאת הצעה שהיא מאוד גרועה, כי בעצם היא מבטלת את כל המוסד הזה של שומרי הסף במשרדי הממשלה, היועצים המשפטיים, וכמובן גם היועצת המשפטית לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה כמוסד, היוו גורם מאוד מאוד חשוב בעשרות השנים האחרונות בהגנה על שלטון החוק במדינת ישראל. יש את החקיקה היותר מיידית, שהיא חקיקת דרעי, מה שנקרא, שנועדה להכשיר את מינויו של דרעי לשר בכיר בממשלה, למרות שהוא הורשע בפלילים לאחרונה, ובעצם החקיקה היא תיקון לחוק יסוד הממשלה, הוספה של מילה שם, שמאפשרת גם לאדם שהורשע בפלילים, אך לא נידון למאסר בפועל, לשמש כשר בכיר. כאן צפויה אולי התערבות של בג"ץ. בג"ץ יכול לפסול את המינוי הזה, גם אם התיקון לחוק יעבור, לא להתערב בתיקון לחוק, אבל להשתמש במה שנקרא עילת הסבירות, ולהגיד שזה בעצם לא סביר, דוקטרינת הסבירות שפותחה בישראל בבית המשפט בעשרות השנים האחרונות, בעצם מאפשרת לבית המשפט העליון להתערב במקרים קיצוניים מאוד בהחלטות של הממשלה, ואז עלולה להיות התנגשות שוב פעם בין הממשלה לבין בית המשפט העליון. יש עוד הרבה הצעות שככה בשלבים כאלה ואחרים נזרקו לחלל האוויר, ביטול עבירה של מרמה והפרת אמונים, שנתניהו מואשם בה, שזה דודי אמסלם אמר שצריך לעשות, וגם שלמה קרעי נדמה לי.
טוב, גם פיטורי היועמ"שית.
פיטורי היועמ"שית, שזה כן, זה דבר שהוא על השולחן, והם כבר, הייתי אומר, בדרכים שונות מתחילים...
לשים אותה בפינה.
ליצור ככה תשתית, הייתי אומר, תשתית כדי להביא את הדבר הזה לפועל. יש את ביטול שיטת הסניוריטי, שזה בעצם היום נשיא בית המשפט העליון, ממונה בעצם השופט הוותיק ביותר בעליון, והשופט הבא בתור הוא יצחק עמית, שנחשב אולי די ליברלי, ולכן יש גם הצעה לבטל את השיטה הזאת של המינויים לעליון ולמנות מישהו אחר במקומו. יש כמובן את תיקון פקודת המשטרה, שזה גם נוגע למערכת אכיפת החוק. הנושא שאנחנו מדברים עליו בימים האחרונים, בעצם לתת לשר איתמר בן גביר, שר המיועד, הרבה יותר סמכויות, ובעצם להכפיף את המשטרה למרותו. פיצול תפקיד היועמ"ש, יש באמת המון המון הצעות שנזרקות לאוויר, גם פירוק לשכת עורכי הדין.
אז עכשיו מצטרף לנו בדיוק בנקודה הזאת, יושב ראש לשכת עורכי הדין, אבי חימי, שלום.
שלום.
עד כמה אתה מודאג?
אני מודאג מהמצב הלאומי שלנו, אני לא מודאג ברמה האישית. אני חושב שבהקשר של לשכת עורכי הדין, אני אספר לך אנקדוטה, איזושהי עורכת דין נעצרה במדינת עולם שלישי, התקשרתי לראש הלשכה שם לשוחח איתו שיעזור לה בתנאי המעצר, הוא אמר לי מה שהממשלה קובעת, זה מה שאני עושה, אני לא מתערב, ולמעשה זה סימפטום, סגירת הלשכה, רוצים לסתום פיות, זה חלק ממערך שלם של שינוי משטרי, אני חושב שיש תפקיד מאוד חשוב ללשכת עורכי הדין. אגב, בחוק, התפקיד שלנו זה לשמור על שלטון החוק, זה להגן על זכויות אדם, ושם אנחנו נהיה, כל עוד יאפשרו לנו.
קודמך בתפקיד אפי נווה עבד מאוד בצמוד עם הילד שקד, ועבד די טוב עם פוליטיקאים. מה השתנה עכשיו? למה לא לעבוד עם ממשלת נתניהו, לאפשר לה להיכנס לתפקיד?
מה שמנחה אותי זה ערכים אוניברסליים. לא איש כזה או אחר פוליטי שבא, הולך ומתחלף. הערכים שלי, הערכים שלנו, הערכים שצריכים להיות לאזרחי ישראל, זה ערכים של שוויון, של צדק, של מוסר, של חופש ביטוי. אלה ערכים שבית המשפט העליון גם מוביל וקבע, ועל זה גאוותי, ונמשיך בדרך הזאת בלבד.
איפה אתה רואה את הבעיה המרכזית במה שהזכיר חן?
הבעיה המרכזית זה בפסקת ההתגברות. אני קראתי לזה פסקת ההתרסקות, התרסקות של כל סל הערכים במדינת ישראל. אגב, אני גאה, אני קראתי את 22 פסקי הדין שבית המשפט העליון ביטל חוקים, ביטל סעיפים. כל פסק דין זה גאווה לאזרח שומר חוק, לאזרח נורמטיבי, לאזרח דמוקרטי, לאזרח ליברלי.
זאת אומרת, בניגוד לקריאות בימין שאומרות שאסור היה להתערב, אתה אומר שזה היה הדבר הנכון, בכל אחד מהמקרים.
אני אומר שאני גאה לחיות במדינה כזו שבית המשפט העליון מרסן, בולם, מאזן את הפסיקה של המחוקקים. יש ערכים, הוא פוצע בהם, ואני מרכין את ראשי נוכח כל פסק דין שלהם.
והבעיה זה ה-61, או פסקת ההתקבות באופן כללי גם ב-80 ח"כים אתה נגד?
ראונה, לדעתי הפערים הם לא גדולים. צריך לפתח שיח, צריך לפתח דיאלוג, אבל יש מי שרוצה להקצין את התמונה. אפשר לדבר על פסקת התגברות ברוב כזה ואחר, זה לגיטימי אולי. אנשים מביאים את קנדה, את הולנד לדוגמה. אני מוכן להעתיק את כל שיטת המשפט של קנדה, להביא אותה לארץ. אל תבחר רכיב כזה ואחר. בסופו של יום, המדינות הללו שימצאו את פסקת ההתגברות גם לא עשו בשימוש. הם גם חתומים על כל מיני אמנות בינלאומיות שמבטיחות, חוקה וכן הלאה, שמבטיחות את זכויות האזרח. אפשר לדבר ואפשר להגיע לתוצאות של שיח.
אני זוכר שאני באתי לליכוד ואני ביקשתי מהם שצריך לעשות את פסקת ההתגברות. אי אפשר לעשות דבר כזה שבית משפט, בית משפט עליון, שלא נבחר על ידי הציבור, או לא נבחר בכלל, אנחנו גם לא יודעים איך שופטיו נבחרים, יכול לעשות מה שהוא רוצה בכל תחום שהוא בעצם נושא ציבורי ממדרגה ראשונה.
מי שכבר ממתין לנו בלשכתו בבית המשפט העליון, או השופט בדימוס, אליקים רובינשטיין, שלום.
שלום.
אז אתה כן מודאג היום?
בהחלט. אפשר לא להיות מודאג. שמענו את ההצטברות של הדברים שחן מענית תיאר, גם אם חלקם התקבלו, הם לא מבשרים טוב לא רק לשלטון החוק, אלא גם לזכויות האדם ולמרקם הממשלי שלנו. אני אינני מדבר כאיש פוליטי, אינני כזה, אלא כאיש משפט, עם ניסיון גם כיועץ משפטי, גם כשופט, וגם עוד לפני זה כמזכיר הממשלה של יצחק שמיר ויצחק רבין עליהם השלום, כלומר תמונה דרך חווה של הממשל. אני אתחיל עם בית המשפט, אני מצטרף למה שאמר אבי חימי, שאגב ביתי המנוחה כיהנה איתו בוועדה לפליטים, והיא מאוד העריכה את העבודה שלו שם, ואני תמיד מזכיר את זה. בית המשפט הישראלי הוא במידה רבה לתפארת מדינת ישראל, מפני שהוא מוכר בעולם, הוא מוכר פה, הוא שומר זכויות אדם, הוא הגון, הוא מקצועי, פסקי הדין מנומקים. נכון, אפשר לבקר אותו, אפשר להתווכח על פסקי דין כאלה ואחרים, אני יצא לי להיות במיעוט, לאחרים גם, מה זה אומר? המיעוט מבקר את הרוב. זה בכלל לא נתון ממחלוקת שפסקי דין יכולים להיות נתונים לביקורת. אבל המחשבה שבפסקי דין מנומקים ורציניים יהיו נתונים להחלטה פוליטית של 61, כלומר של קואליציה מקרית קיימת ושיהפכו אותם, זה דבר שלא מתקבל לדעת. אני לא רוצה להצטרף למקלה שאומרת פסקת התגברות, נראה שיהיה חוק יסוד החקיקה ויהיה דיאלוג עם בית המשפט, ואז נראה מה צריך, אבל לפי אני יודעתי, אם לוקחים בין 450 ל-500 עתירות חוקתיות שהיו מאז פסק הדין המכונן של הסמכות החוקתית, למרות שהמכונן האמיתי שלה היא הכנסת, ולא בית המשפט, כמעט, אני יודע, בין 450 ל-500 עתירות חוקתיות שהוגשו, מתוכם 22 התקבלו כפי שהוזכר קודם. מה זה אומר? זה אומר זהירות גדולה של בית המשפט בביטול חוקים או סעיפי חוקים, מפני שמבינים שזו הכנסת, זה מייצג את העם, עושים את זה בשיא הזהירות ובמשורה רבה. ואני אזכיר עוד, מי השכפ"ץ שלנו נגד האג? בעיקר בית המשפט העליון, בני שאתה בא לבית הדין הפלילי בהאג, שהם רוצים להתחיל חקירות נגד קציני צהל וכדומה, מה אתה אומר להם? למה אתם קמתם? אתם קמתם נגד מדינות שאין בהם שלטון חוק, ששלטון טוטליטרי עושה כאוות נפשו. בישראל יש שלטון חוק ויש בית משפט חזק. עכשיו, החלשתו של בית המשפט זה החלשה מול האג.
אתה מכיר את נתניהו לא מהיום? אתה מצליח להבין מה הוא רוצה?
אני חושב, אני לא פרשן פוליטי, אבל אפשר פשוט מהשכל הישר להבין שהוא לחוץ על ידי כל השותפים האלה, וכולם מנצלים את העובדה שהם במצב שהם יכולים להעלות את הדרישות האלה.
זה לא המשפט שלו אבל?
אני מניח שגם זה, אבל המשפט הזה נמצא בית המשפט המחוזי, הוא מתנהל והוא יתנהל גם הלאה, הוא עצמו הצהיר שאין לו כוונות להתעסק עם בית המשפט. אני מאוד מקווה שאין לו כוונות, כי זה יהיה ממש הרס של המושגים של שלטון החוק.
אבי חימי, עד כמה אתה חושב שזו הבעיה?
אני חושב שאין מצב במדינת ישראל על ערכיה שהמשפט הפלילי יידון בכנסת. אני מאמין שהמשפט הזה יגיע לסיומו, כך או אחרת.
ככה או אחרת, אמרת, הגיע לסיומו, זה היה נשמע אופטימי, ככה או אחרת זה כבר פסימי לגמרי.
ככה או אחרת, או בהסדר טיעון, או בשמיעת כל הראיות.
או בהפסקת המשפט.
קשה לי להאמין. אני לא לוקח את זה כאופציה בכלל.
פה בית המשפט העליון דווקא אמר את דברו, הוא יכול לקרן כראש ממשלה, אתה חושב שגם לגבי אריה דרעי הפסיקה תהיה פה, בסדר, ישנו קצת את החוק ויסלילו אותו לשם?
הניתוח המשפטי של חן מקובל עליי, יש קושי לטעמי לבטל חוק יסוד, היה ויתוקן, אבל עילת הסבירות היא אכן על השולחן, במלוא תוקפה. יש לנו גם הצהרות שניתנו לבית משפט השלום על הפסקה של פעילות ציבורית. פרוטוקול בית המשפט הוא מחייב, הוא משמעותי, ואני מניח שהעילה הזאת תיבחן עד דק.
השופט רובינשטיין, לגבי דרעי, אתה חושב שהוא קשיר לקיין כשר?
לגבי העניין של כהונה כשר, אני לא מביע דעה. יש לי כלל שאני לא מביע דעה להליך תלוי ועומד בבית משפט.
טוב, אבל דווקא בנקודה הזאת זה מעניין שהצד השני מנסה לשנות את כללי המשחק, לפגוע בבית המשפט, וכשהשופטים יושבים על הספסל ואומרים, אנחנו מחכים עד שזה יגיע, ואולי עוד בהמשך וזה, אז יכול להיות שפה יבקיעו הרבה גולים, ומערכת המשפטית תפסיד, כי לא הבינה שכללי המשחק השתנו.
תראה, מערכת המשפטית אף פעם לא יכולה להיות היוזמת. היא לא מזמינה בגצים, היא לא מזמינה בגצים חוקתיים, היא לא מזמינה תיקים בכלל. אין מצב לא משפטי ולא ציבורי שבית המשפט יוציא הצהרות. לגבי חקיקה, יש לבית המשפט אפשרות להתייחס לחקיקה, ואם הם יחליטו לעשות את זה, או הנשיאה תחליט, והיא ממלאת תפקידה באמת בתנאים לא פשוטים בימים האלה ובכלל. אני אגיד עוד משהו על בית המשפט. יש איזה בונטון של שטיפת מוח נגד בית המשפט, ואז אתה פתאום רוצה לשנות את הוועדה לבחירת שופטים. לבוא להגיד, אוקיי, אני רוצה לשנות את הוועדה כי אני רוצה עוד פוליטיזציה של העניין הזה, מעבר לזה שיש ארבעה חברים שצריך להגיע איתם להבנות, חברים פוליטיים בוועדה, וזו המצאה ישראלית, עכשיו תהיה בת 70, זה משנת 53, אז אתה שואל את עצמך, רוצים לתקן? בבקשה, שתעזרו לקצב ותיקים על ידי שמשתדלים מאוד, אבל יש עומס גדול, תביאו תקנים, תביאו תקני בנייה, כל הדברים האלה, ולא לחפש רפורמות במקום שלא צריך אותם.
עורך הדין חימי, גם לדעתך לא צריך רפורמות? הכל תקין, עובד, צריך להמשיך לעבוד כמו שהוא?
יש לנו מערכת טובה, יש לנו שופטים טובים, העומס עליהם הוא בלתי אפשרי. כאשר רוצים לדבר על רפורמה, אפשר לדבר. אבל ברשותך אני רוצה לדבר על שתי נקודות שמאוד מטרידות אותי. סיפור המשילות, הפוליטיקאים דהיום, אנחנו נבחרנו כדי למשול, זה אגדה אורבנית של מפריעים לנו למשול. תמשול על פי החוק. כך אנחנו מצפים כאזרחי ישראל. דבר נוסף, אנחנו חייבים להעביר את השיח לשיח עם העם. יש איזשהו מסך עשן חזק, גדול, שלמעשה זרו חול בעיני הציבור, וצריך להגיע לציבור. הם רוצים לעשות דברים שהציבור אפילו עדיין לא מבין את סופם, כדי שלא יהיה להם שום מגבלה, ולכן כל הסיסמאות הללו. צריך להגיע לציבור. הציבור ישתכנע, משום שקל לשכנע אותו, כי יש לנו בית משפט עליון רציני, משמעותי, ואם נסביר את הפסיקות, ואם נסביר את הרציונל, ואם נסביר מה זה זכויות אדם, הם יבינו שזה פוגע בהם כל הרפורמות. זה החוכמה.
כן, אבי חימי יחסית מדבר בצורה חריפה, השופט רובינשטיין פחות כמו השופטים, כי הם מחכים לראות מה יקרה, ואולי באמת כבר הסוסים ברחו, ואין צורך בהפגנות מיליון, וכל דבר אחר שהפוליטיקאים מגוש השינו מדברים עליהם, כי זהו, זה, שיטת הממשל השתנתה, וזה עבוד.
לא, אני חושב שהדברים ודאי לא עבודים, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה, אבי חימי כינה את זה צונמי, ברעיון שעשיתי איתו בשבוע שעבר, אנחנו לפני באמת כל הצעות החקיקה האלו והשינויים, הם באמת סוג של צונמי, כי זה בעצם לשנות מהיסוד את הדברים שאנחנו מכירים, ואני רוצה להגיד מילה על מערכת המשפט. מערכת המשפט היא מערכת שיש בה בעיה מרכזית אחת בעיניי, שהיא בכלל לא על השולחן הזה שאנחנו, של כל הצעות החקיקה האלו. הבעיה היא התמשכות ההליכים המשפטיים. אנחנו רואים גם באזרחי, מה שנקרא, וגם בפלילי, משפטים, זה מתחיל עוד קודם, גם בחקירות פליליות, גם שלב השימוע, גם המשפטים עצמם נמשכים שנים ארוכות. משפט נתניהו התחיל במאי 2020, המשפט עצמו, אחרי כל החקירות והכל, הוא הסתיים עוד, אני לא יודע כמה שנים, ואז יהיה עירור לבית המשפט העליון, וזה בעצם מה שהכניס אותנו לכל האנדרלמוסיה הזאת.
זאת אומרת, אם זה היה זבנג וגמרנו תוך שבועיים, היה פסק דין, תאמר, היינו במקום
אני
אחר.
אני לא מדבר על שבועיים, אני מדבר על שנה וחצי, שנתיים, משפט הולילנד, 16 נאשמים, ראש ממשלה לשעבר, נועל במשך שנה. אנחנו עכשיו באמת בטווח זמן פשוט בלתי נסבל, אנחנו כאילו משלימים עם זה, שכך מערכת המשפט צריכה להיראות, שכך צריך לברר אשמה של בן אדם או של נבחר ציבור. אני לא חושב שזה חייב להיות ככה, זה לא ככה במדינות אחרות, ואני חושב שגם הפוליטיקאים צריכים להתעסק בדבר הזה, המערכת צריכה לתת שירות לאזרח, והשירות, וגם אתה יודע, הצדק שנעשה, אם מדברים על צדק, אפילו משפט שנעשה אחרי 7-8 שנים, נתניהו, כשהמשפט הזה יסתיים, אם הוא ינהל אותו עד הסוף, והתביעה תנהל אותו עד הסוף, זה יהיה עוד 5-7 שנים, הוא יהיה בן אדם מאוד מבוגר.
קרוב ל-80.
כן, ואתה יודע, מה יישאר לנו מכל התהליך הזה, שאמור גם לבאר את השחיתות, לחשוף את האמת, להאיר את הדברים האלו גם בתקשורת, מה יישאר לנו חוץ מוויכוח, האם שאנחנו נמצאים בכל מיני מתבוססים, התיק נפל או קרס או לא קרס, אנחנו צריכים פה שהדברים יתנהלו בצורה יותר מהירה, ונתניהו זה רק דוגמה, שוב פעם, אני אומר, גם האזרח הקטן במרכאות, שיש לו אפרום הוא לא חוזה, חייבים לו עכשיו 50,000 שקל, הוא לא יכול ללכת ולממש ולקבל את החוב הזה, הוא לא יכול. כי זה לוקח שנים, קובעים לו עכשיו, היום דיון בעוד שנה. זה הבעיה העיקרית ביניהם.
סעיף 9א לפקודת המשטרה קובע שהשר מאשר והמפכ"ל קובע את המדיניות. אין לך סעיף כזה בשום משרד ממשלתי. בשום אגב מדינה בעולם, אין דבר כזה. השר צריך להיות זה שקובע את המדיניות.
אני רוצה עוד בכל זאת, אני מניח שאין לנו הרבה זמן, כי יש המון נושאים שהם על הפרק, כולל היועצים המשפטיים, שזה נושא חשוב ביותר, מפני ש... באמת, אמרתי, הייתי יועץ משפטי בשני משרדי ממשלה. השר, יש לו מדיניות, אתה עוזר לו לקיים אותה. אבל אתה אומר לו לא בדרך הזאת, כי היא לא חוקית. עכשיו, באים תקן תקולת המשטרה. מה זה המפכ"ל? המפכ"ל זה תפקיד דומה ליועץ המשפטי ולפרקליטות, במובן של אכיפת החוק. יש, כמובן, לשר יש תפקיד של להשיג תקציבים, ליישר מינויים, להיות בפרלמנט, בכנסת, להסביר בציבור, לשמוע מה קורה, לעודד מה שצריך, אבל המסר של השינויים שעליו מדברים, זה לא מסר של איזה רפורמה קטנה, זה מסר של פוליטיזציה, במקום שאתה רוצה שלא יהיה בו פוליטיזציה.
וזה עוד יותר בעייתי כשהשר הוא איתמר בן גביר?
כמובן שמי שבא עם אג'נדה קיצונית, זה מוסיף, אבל גם אם אני לא אכנס לזה, הרעיון הוא מסר לציבור, עולם חדש. איך פעם אמרו בסוציאליזם הישן, עולם ישן עד היסוד נחריבה, ואפשר לראות את זה גם בימים האחרונים.
אתה חושב ששופטי בית המשפט העליון צריכים לצאת פה לקרב?
בואו לא נדבר במונחים של קרב. אני לא צריך לתת עצות לנשיאת בית המשפט העליון, היא יודעת את עבודתה.
לא, אבל תפגוש אותה במסדרון, היא תשאל אותך מה דעתך. תגיד לה, זה שעת מבחן, חייבים...
כשהיא תפגוש אותי, אני אגיד לה מה שאני חושב, אם היא תשאל אותי. אבל השאלות הן שאלות מאוד בסיסיות, ואני שומע את הקולות, ואני שומע איך השתכנעו בהרבה אנשים שבית המשפט לוחם בערכים. ואני אגיד עוד משהו. בית המשפט העליון, הוא לא צריך הגנה ממני, הוא מוסד חזק, אבל הוא מוסד ציוני וישראלי, לא פחות ממישהו שמבקר אותו, והוא הוכיח את זה בפסיקה שלו ובעבודה המקצועית שלו לאורך כל השנים.
אבי, אתה חושב שאנחנו יכול להיות שעכשיו הולכים למלחמת רשויות? ינסו למנות את דרי ככה, ינסו ככה, בית המשפט יפגין שריר, אחר כך פסקת ההתגברות, תהיה פה איזה כיפופי ידיים, חודשים כאלה? או שנים?
רנה, בשבוע, שבועיים מפול דבר, בית המשפט ידון בעתירות מכיוונים כאלה ואחרים. בואו נמתין, אני גם לא רוצה להיות נביזם. אני רוצה לעמוד על הזכויות של אזרחי ישראל. זה מה שמעניין אותנו, ואם תהיה פגיעה, אנחנו נקום ונזעק, כמובן בכלים חוקיים ולגיטימיים. בואו נמתין, בואו נוריד את סף הלהבות וננסה להוביל את זה לשיח ולהידברות. היה ולא יהיה, יש לנו את הזכות למחות במלוא התוקף עם כל המשמעויות שנובעות.
זה כולל השבתה של מערכת המשפט, אבי? כי זה הכלי המרכזי שיש לכם כנראה.
יש לנו עוד כלים נוספים, יש לנו מדינה אחת, נעשה הכל כדי לחזק אותה ולקדם את ערכיה.
כן, זה באמת ריאלי? פשוט השופטים לא התייצבו לעבודה, או כל שופטי עליון התפטרו, אם באמת יהיה מאבק כזה?
אני לא רואה את כל שופטי עליון מתפטרים כל כך מהר. גם שופטי עליון שונים ביניהם, יש כאלה שאפילו...
סולברג לא התפטר.
סולברג וגם שטיין, אני לא, ומינץ לא התפטרו כל כך מהר. לא, אבל אני חושב שלא צריך להתפטר, מספיק פסק דין חריף שיוצא נגד, למשל, מינוי של דרי לשר, אדם שהורשע פעמיים בעבירות פליליות. כדי, אתה יודע, הסוג של המחאה הכי אפקטיבית שיכולה להיות מבחינת בית המשפט.
טוב, אפשר להפוך את זה עוד פעם, יביאו את זה שוב, או פסקת התגברות, זאת אומרת, זה לא מאבק שייפטר ביום.
זה לא ייפטר ביום, אבל אתה יודע, אם דרי לא ימונה לשר בחודשים הקרובים, אני חושב שזה יחבל מאוד בתוכניות של נתניהו ודרי, וזה בעצם יפגע מאוד ביכולת של הממשלה הזאת לקום, לתפקד.
השופט רובינשטיין, לסיום, אתה חושב שאנחנו יכולים להגיע גם לאנרכיה, או שזה עוד דפיך?
אני מאמין שזה עוד הפיך, אני כן מאמין בשכל הישר, אני מאמין שאדם כמו נתניהו יחשוב רגע בידיו הופקד דגל המדינה, לאן אנחנו רוצים להוביל אותה.
לקים רובינשטיין, אבי חימי, חן מני, תודה רבה.
תודה רבה.
מקפיד בחוללי האינפלציה, חשמל, דלק, מים וארנונה לשנה.
אנחנו נקים רשות לאומית למלחמה בעוני, אבל בינתיים נחלק כרטיסי מזון. כן, האמריקאים עושים, למה שאנחנו גם לא נעשה?
ואנחנו,
הבטחתי
לה שאנחנו נקפיד את המשכנתאות בשנה
הקרובה. לפני הבחירות הבטיחו לנו להוריד את יוקר המחיה, לא לשלם משכנתאות, לא לשלם את הארנונה. עכשיו אנחנו נראה מה הולכים לקיים. שלום רב ארלוזורוב.
שלום רב.
אז כל זה לא קורה, מה כן?
א', אנחנו לא יודעים מה קורה, אין לנו מושג, אבל אתה יודע, בינתיים אנחנו קוראים את ההבטחות. יש חלק מההבטחות שמתקדמים לממש, אגב, לצערנו הרב. שימו לב לתרגיל של גפני, שעושה תחזיקו אותי, או עושה את שיטת העז, הוא מציע הצעת חוק מטורללת לחלוטין, שמאיימת על עצמאות בנק ישראל. אם זה יעבור, זה יהיה כמובן משבר פיננסי. אז ברור שזה לא יעבור, אבל...
שמה הוא רוצה?
הוא רוצה שיסבסדו את הדיור. הוא רוצה להשיג דיור מוזל לחרדים.
זה אחרי שהם אמרו שאין בעיה בדיור, אגב. אז פתאום יש בעיה וצריך לסבסד?
ברור שצריך לסבסד. זה שהדיור יקר, זה אף אחד לא מכחיש, זה אין ספק, אבל מבחינת החרדים, זה האיום היחיד שנותר על אורך החיים שלהם מחוץ לשוק העבודה. כי שים לב, מה כבר הוסכם, וזה ברור שזה הולך לקרות, מגדילים באופן עצום את תקציבי המוסדות, מוסדות החינוך החרדיים, בעצם פותרים את כל בעיית המימון של מערכת החינוך החרדית.
זאת אומרת, גם אם אין ליבה, עדיין יקבלו את הכסף,
יקבלו את כל הכסף, ברור. ובזה בעצם כמובן משמרים את חומות הגטו. בנוסף, הולכים להעלות את שכר המורים החרדים, כאילו הם חלק מהסכם אופק חדש, שלזכיר לך זה הסכם שכר שנחתם עם הסתדרות המורים, שמחייב שעות שהייה, שעות פרטניות, השתלמויות. שום דבר מזה לא מקוים, אבל את השכר, את תוספות השכר הם יקבלו.
סוד כסף כן, מה שלתת בתמורה לא.
למה זה חשוב? כי מערכת החינוך החרדית היא מפעל הג'ובים העיקרי של החברה החרדית. אנחנו מדברים על 47% מהאנשים ו-21% מהגברים שמתפרנסים במערכת הזו.
ברור לכולנו... תזרי שובר למספרים? זה מטורף.
כן, כן, כן. ברור לכולנו שזה משרות, חצאי משרות, רבעי משרות, משרות פיקטיביות. זה מפעל ג'ובים. אז עכשיו המפעל ג'ובים הזה מקבל תוספת שכר עצומה, אז בכלל גם אין להם צורך לחפש את דרכם בשוק התעסוקה מחוץ למפעל הג'ובים הזה. וכמובן מעלים את קצבאות האברכים, אז כל זה מרפד את דרכם של החרדים לחיים נוחים על חשבון מדינת הרווחה, בלי לעבוד.
שר האוצר סמוטריץ', מה הוא מתכנן?
הוא כמובן תומך בכל זה. מבחינתו עולם התורה הוא יהודה של המדינה, ואין שום סתירה בין זה ובין צמיחה כלכלית. יש לו אפילו טיעון מופרך שקצבאות האברכים זאת השקעה. כמו שאנחנו...
הם יתפללו בשבילנו ואנחנו נצליח.
כן, הוא משווה את זה למענקים לחקלאים או למשכורות של הקצינים. כמו שאנחנו מאמינים בחקלאות ואנחנו מאמינים בביטחון, אנחנו מאמינים גם בעולם התורה. ולכן קצבאות לאברכים זאת השקעה. זה כמובן מופרך, כי אנחנו תומכים בחקלאות ותומכים בביטחון, כי זה מקדם את הצמיחה של המשק, את השכר, את התעסוקה. האברכים שיושבים בכולל ולא עובדים, זה בדיוק ההפך מזה. זה כמובן קצבה וקצבה מאוד שלילית, אבל כשזה נוח לסמוטריץ', אז הוא עוטף את זה ב... ערכים, וכמובן מבלבל מושגים ועושה את זה בכוונה.
הוא הוצג לפחות בהתחלה כמאוד ימני, אולי תצ'יריסטי, ההסתדרות פתאום נזעקה, אמרו שאולי יהיו שביתות, ייקח את המשק לגמרי ימינה, כלכלה קפיטליסטית לגמרי, ופתאום הגענו לקצבאות.
לא, א', הוא לגמרי כלכלה קפיטליסטית, וכל זה נכון.
זה ירבוף רק לא לחרדים.
רק לא לחרדים, בוודאי. חרדים זה השקעה, נושא תשואה מובטחת, זה מצוין שהמשק משקיע בהם. לכן הוא לא רואה סתירה. זה כמובן שיהיה סתירה, כי המשך המימון של החיים של הגברים החרדים מחוץ לשוק העבודה משמעו קריסה כלכלית ודאית של מדינת ישראל. אנחנו צועדים בעיניים פקוחות לאבדון כלכלי, זה אי אפשר להתווכח על זה. ב-2060 המורים, החרדים אמורים להיות כשליש מהאוכלוסייה. אם הם לא השתנו, כלומר, אם הם המשיכו לא ללמוד ולא לעבוד ברמות הנוכחיות, אני מזכירה לכולנו, גברים חרדים, שיעור התעסוקה שלהם הוא 50%, גברים יהודים שאינם חרדים, 88%. זה פער עצום. כלומר, אם הם לא יעבדו ולא ילמדו, והם יעבדו בעבודות מאוד פשוטות כי אין להם השכלה, מדינת ישראל כמדינה מתקדמת ומודרנית, לא קיימת יותר.
ואת מפרסמת גם בדמרקר, נתון מאוד מאוד מעניין, שדווקא היציאה של נשים חרדיות לשוק העבודה פעלה כבומרנג, כי פשוט אז הגברים יכלו להישאר בכולל ולא ללכת לעבוד.
נכון, תראה, יש כאן כמובן התפתחות מאוד חיובית, הצלחה אגב מסחררת עם יציאת נשים חרדיות לעבודה. אני חייבת לומר, צריך להסיר את הכובע בפני הנשים הללו, הן אימהות ל6.5 ילדים בממוצע, שיעור התעסוקה שלהן מגיע כבר ל-81%, זה קרוב מאוד לשיעור התעסוקה של הנשים היהודיות שאינן חרדיות. מדהים. הן עובדות פחות שעות אגב, לכן הן גם מרוויחות פחות, כמובן, כי יש להן הרבה ילדים לגדל.
וגם מקצועות שמכניסים פחות כסף.
כן, 47% מהן הן מורות במערכת החינוך החרדי, דיברנו על זה קודם, מפעל הג'ובים החרדי, והן עובדות בחלקיות משרה. השכר שלהן לשעה, אגב, הוא בסדר. הן לא מופלות, הן פשוט עובדות פחות שעות, אבל עדיין הן באמת עובדות בשיעורים מאוד גבוהים.
וגם מתכנתות, כמו שדיברנו, גם נכנסים לכל מיני עולמות אחרים.
הן לומדות ליבה, הן לומדות ליבה, והן אחרי זה רוכשות מקצוע בסמינרים. הן באמת מוכוונות שוק התעסוקה, בהבינן שפרנסת המשפחה תלוי רק בהן. וכשמדברות על פרנסת המשפחה, אז זה לפרנס את המשפחה, לרבות לפרנס את זה שהגברים במשפחה לא יעבדו.
זאת המטרה. הבעל ממשיך להיות בכולל ואין עובדות.
ואז אנחנו רואים במחקר, זה היה יופי במחקר, אז אנחנו רואים קשר שלילי בין יציאת האם לעבודה ובין יציאת הבנים שלה לעבודה. יש קשר חיובי מובהק עם יציאת הבת שלה לעבודה, הבנות לומדות מהאימא ויוצאות לעבוד, לכן זה כמובן תהליך מאוד מבורך, זה שאנשים החרדיות עובדות, זה גם כמובן מוציא אותם מעוני, וגם מקטין את אי השוויון בדורות הבאים, כי גם הבנות יעבדו, אבל זה בא עם משקולת מאוד כבדה, זה מממן לחרדים את החיים בכולל בלי לעבוד.
ההסכם הזה של הליכוד ויהדות התורה מתפרס על רוב תחומי החיים שאנחנו מכירים, דברים שחשובים לחרדים. אז הסעיף הראשון קובע שנציג הרבנות הראשית ישתתף בוועדה להיתר עבודות בשבת. חשמל לא ייוצר בשבת בישראל, יוקמו מאגרים מקומיים. המדינה תממן גניזה של ספרי הקודש. הממשלה תקים ותממן גופים מכונים שיענו על שאלות הלכתיות שיתקבלו מהציבור. יורחב מספר החופים הנפרדים בארץ. עוד ערים חרדיות יענו מהנחה נוספת בתחבורה הציבורית. תקציב התרבות החרדית במשרד החינוך לפחות 100 מיליון שקלים. תבוטל לבחרת הדירקטורים, זה יהיה בכל ההסכמים הקואליציוניים, זו דרישה של הליכוד. מנהלי בתי חולים יוכלו לאסור הכנסת חמץ בפסח, תבוטל רפורמת הבגרויות של שאשא ביטון, ויתוגברו לימודי תלמוד ותנ"ך לתלמידים חילוניים. כל אזרח שירצה יוכל להיקבר בקרקע ולא בקומות, זה כבר שינוי דרסטי, מומחים מזהירים מההצפה של הקרקעות בקברים, החרדים מתעקשים על זה. תיבחן סגירת האגף הרפורמי במשרד התפוצות, כל שירות ממשלתי שניתן באינטרנט יינתן גם בטלפון או פנים אל פנים, וכמובן תבוטל רפורמת הטלפונים הכשרים של הממשלה הקודמת.
אז לא הזכרנו אחד, בנימין נתניהו, הוא בדרך כלל כן הכלכלה חשובה לו, מר כלכלה הוא קרא לעצמו, פה הוא, אנחנו לא שומעים לו בכלל.
מזמן, מאז 2009 נתניהו לא סופר את הכלכלה, הוא סופר רק את האינטרס האישי שלו, כל מה שיבטיח את הישארותו בשלטון, ועכשיו גם כל מה שיבטיח כנראה את ביטול למשפטו, זה השיקול היחיד, האיש הוא ציני לחלוטין, הוא נותן לחרדים את כל מה שהם רוצים, אני מזכירה לכולנו את האירוע הנורא הזה, בלז, החסידות השנייה בגודלה, באמת גוף פוליטי, גוף חרדי מאוד חשוב, עמדו על סף הסכמה להכניס לימודי ליבה לבתי הספר שלהם, בגלל המצוקה התקציבית של בתי הספר שלהם.
זה היה לפני הבחירות.
זה היה לפני הבחירות, ונתניהו אמר, עזבו אתכם, תעשו לי טובה, אל תלמדו ליבה, אני אשלם לכם כסף, רק אל תכניסו ליבה. עד לשם, באמת, הטירוף של נתניהו הגיע. האיש משמיד את מדינת ישראל ועושה זאת בעיניים פקוחות.
פקידי האוצר צפויים פתאום התפטרות המונית, או שהם יזרמו גם עם השלטון החדש?
בוודאי שלא, כי אם התפטרות המונית, מה היא תועיל? אתה יודע, כל מי שיכולים לעשות זה איזשהו סוג של קרב מאסף, לנסות
שביטה איטלקית, יש דרכים.
לא, אז תראה, אז א', סמוטריץ' שיאמר לזכותו, אמר להם דברים מאוד יפים ברעיון שלו בסוף השבוע, הוא גם הניסיון איתו במשרד התחבורה, באמת שהוא מקשיב לאנשי המקצוע מבחינה הזו, הוא שר שאמור להיות בבסיסו שר טוב, הבעיה היא שזה עד שזה מגיע לאידיאולוגיה, ושם פתאום כל הקשב וכל השיקולים המקצועיים כמובן מתפוגגים.
טוב, ועוד שנתיים אריה דרעי מגיע לפי התוכנית.
וזה, כן, וזה לא פחות גרוע, אולי כנראה, אולי אפילו יותר גרוע, אבל בכל מקרה, כרגע קשב, רציונליות בכל מה שקשור לחרדים לא תהיה, להפך, שם יש יצר הרס עצמי שמוליך אותנו, אגב, מאז 1977, מאז עליית בגין לשלטון, כל הממשלות יצר הרס עצמי מתמשך, זה רק מחריף עכשיו, אנחנו באמת, אם אנחנו לא נתעשת, אנחנו, ישראל של היום היא לבנון בעוד 50 שנה. אין לי מילים יותר קלות להגיד את זה. אנחנו לשם צועדים ובעיניים פקוחות.
ובניקוי החרדים והערבים, כמו שנתניהו אמר?
אין דבר כזה, הם יהיו שליש מאוכלוסייה, אי אפשר בניקוי החרדים והערבים. הם יטביעו את הספינה ואנחנו נטבע איתם.
מרב אולוזוב, תודה רבה.
תודה רבה.
Mr. Woodward, the president.
Hi, Bob.
My whole life has been deals. I've done great. Far greater than people understand.
I respect Putin. I think Putin likes me. I think I like him.
It's law and order, Bob. Law and order.
Why don't you give me your taxes? No, seriously.
I said to the king, King, you got to pay us for protection. If it weren't for us...
We had a very good chemistry together.
We talked a lot. We could have talked...
I will consider this one of my greatest achievements. Getting the scum out of government, and it's scum.
Sir, you're going to be judged by how you handle the virus.
I have done a tremendous amount for the black community, and honestly, I'm not feeling any love, because...
Nothing scares me. If I was scared, I wouldn't be doing an interview with you today. I'd be under a table with my thumb in my mouth, okay?
שלום, נתניהו שלומוביץ.
שלום, ליאור.
שלחנו אותך להזין ל-11 שעות של דונלד טראמפ.
זה נכון, עשיתי את זה בלילות וזה היה מטריד.
מטריד, בוא תספר לנו, אנחנו מדברים על ספר אודיו חדש של העיתונאי בוב וודוורד, האיש של פרשת ווטרגייט, ועכשיו הוא מגיע לטראמפ בשיחות יזומות ביניהם, 11 שעות של שיחות, ובסוף הופכים לזה ספר אודיו שתספר לנו איך זה הולך, אבל יש הרבה שיחות שנשמעות כך.
I just got to the White House and I'm watching an event go on where they're trying to rip down a statue in Washington DC and we're stopping them with great force, I think. I'll let you know, but it's terrible what's going on. Terrible.
What do you think of all that?
I think it's a disgrace. I think it's disgraceful. You know, it's been going on for a long time indirectly, but it's gotten more direct. And I've stopped them on the federal basis. I've stopped them strongly. But some of these states are, in some cases, foolish, in some cases, weak. But it's a terrible thing that's going on in that sense. Yeah.
ככה זה כל פעם?
כן, זה בעצם הרקע לפרסום החסר תקדים הזה. הרי בוב וודוורד, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא פרסם ספר על כל נשיא שהיה מאז ניקסון, והוא אף פעם לא חש את הצורך לפרסם את ההקלטות הגולמיות של השיחות שלו, שעיתונאים בדרך כלל לא באמת עושים. אבל מי שמאזין לזה, כמו שאנחנו עכשיו מאזינים לזה, השטף דיבור הזה, זה משהו שלא ממש עובר בכתבות, ואני יכול גם להעיד כעיתונאי שמסקר אותו גם כמה שנים, שכשאתה מקשיב לו בלייב, הכתבה העיתונאית פשוט עושה עוול, היא מוציאה אותו מהקשרו, כי הוא באמת ברברן, והוא מתחיל נושא ומסיים בנושא אחר לגמרי.
ולא ברור מה הוא רוצה, חוץ מלהדיר את שמו, שזה תמיד מה שהוא רוצה.
או להתלונן, יש שתי אופציות. זאת אומרת, יש את להדיר את שמו, אני הנשיא הכי טוב מאז לינקן, אני הנשיא הכי טוב ככה, אני לא משנה מה. ואז יש כמובן את, אם מאשימים אותו במשהו, אז הוא אומר, או, התקשורת נגדי, הדמוקרטים נגדי, זה הכל כנוניה, אלה הכיוונים הסטנדרטיים, וכמובן, לאובמה היו יותר נחמדים.
ואיך זה עובד? הוא בית משועמם בבית הלבן, רואה קצת פוקס ניוז, אז נמאס, ואז הוא פשוט מתקשר?
תראה, אם אנחנו נאמין לשני העיתונאים, סוזן גלאזר ופיטר בייקר, שפרסמו ספר משלהם, הוא צופה בממוצע בערך בין 7-10 שעות פוקס ניוז ביום. אז בין לבין הוא משתעמם, מרים טלפון לבוב וודוורד, שהוא בפירוש מעריץ אותו, זה עולה בכל השיחות.
זה טראמפ את וודוורד, לא וודוורד את טראמפ.
כן, וודוורד לא מעריץ את טראמפ.
ולמרות שזה עולה מאוד בצורה גלויה, עדיין חשוב לו להרשים אותו, כי הוא העיתונאי האגדי.
כן, ופה אתה גם רואה עוד איזה היבט מאוד מעניין שעולה מתוך ההקלטות ולא ממש מתוך הספר, זה שהוא לא ממש רואה את החיבור בין המעשים והדברים שלו להשלכות של המעשים והדברים שלו. זאת אומרת, הוא יכול לומר לבוב וודוורד, אתה דיברת עם בוש ובסוף כתבת עליו ספר שגרם לו לראות כמו טיפש, ואז הוא אומר, טוב, בסדר, ואז הוא פשוט ממשיך בשיחה, כאילו כלום לא קרה והוא ממשיך לספר לו ולגלות לו דברים, כמו על זה איך שהוא אוהב להצניע את הקורונה, והוא ממשיך, פשוט ממשיך.
זאת אומרת, לא חושב שגם הוא עשו לזה טיפש או יותר גרוע מזה בספר?
כן, ואני אומר, ובמובן העמוק יותר, אתה רואה שהוא לא מבין השלכות.
Hit. Oh, sure. I've well, done this.
Well, you have no choice. This is the first time in history we are paying people not to work. And when you think, and we have no choice, because otherwise, you know, you'd lose millions potentially of people. You see what's going on in Italy, where they were late?
Oh, yes. I wanted to capture the moment when your son, Baron, asked you about this.
Well, he's just turning 14, so he was 13 when he did. And he wanted to know... Dad,
where were you, in the White House? Or?
Yeah, in the White House, upstairs. He said, Dad, what's going on? What's going on? You know, you turn on the news and they show a lot of places that got hit. Tell you, a very big moment was when
so
I closed it up.
So, just finish with Baron, if you yeah. would, sir. So, what's did he cite on, anything Dad? That he had heard? Or?
No, but he sees it. He sees it on television. You know, he watches little television and he sees it and... I mean, honestly, Bob, and you've seen a lot of things, and you've covered a lot of the biggest things ever, but have you ever seen anything that has gotten... I mean, there's nothing else even that they don't.
נגיד, יש סצנה מדהימה שהוא מתאר את אחת משיחות הקורונה הראשונות, בראשית ימי הקורונה, והוא מתאר איך שיש פגישה בחדר הסגלגל, ויש המון אנשים, כפי שאסור, באותם ימים, ומישהו מתעטש, ואז אומר, וכולם נבהלו וברחו מהחדר. ווודוורד שואל אותו, ואתה לא חששת לעצמך ברגעים האלה, כמו שהם חששו? ואתה רואה, אתה שומע אותו שהוא באמת לא מבין את הקשר בין שני הדברים.
זה לפני שהוא נדבק או אחרי?
הרבה לפני. הוא פשוט לא הבין חיבור בין זה שיש נגיף אולי בחדר, לבין זה שהוא אולי עשוי להידבק. וזה עולה בכל הצעדים שלו. הוא מדבר באופן מסוים על מדיניות שהוא נוקט, והוא לא מבין איזשהו קשר להשלכות שלהן.
מהביקורת שנתחה פה על וודוורד, שבאמת הוא שומע את הדברים האלה בזמן הקורונה, בזמן מגפה עולמית, מיליוני אנשים מתים ברחבי העולם, גם בארצות הברית, מיליוני מתים, והוא ממשיך, אוסף את החומרים לספר. למרות שהוא מנסה להטיף לנשיא.
מעבר ללהטיף לנשיא, הוא ממש מייעץ לו באיזשהו רגע של שבר, אבל הביקורת שאתה מתאר היא ביקורת שאני חושב שאצלנו במקצוע בעיתונות נוטים למתוח עליו, כן? הרי מדובר בעיתונאי של וושינגטון פוסט, ששמע בזמן אמת, כן? במרץ, אפריל, הוא שמע שטראמפ יודע בדיוק שהנגיף הזה הוא סיפור אמיתי, בניגוד למה שהוא אומר בטלוויזיה.
לא מחלה סינית, משהו שאנשים מתים ממנו.
כן, כן, הוא ידע שיש פה סכנה למיליונים, והוא אומר לו את זה בצורה מפורשת, והוא אומר לו, אני מעדיף להצניע את זה, כן? Play it down.
למה?
הוא אומר, כי הוא לא רוצה להבהיל אנשים. הוא לא רוצה לעורר פאניקה, כי מה שמעסיק אותו, וזה גם עולה כל הזמן, בכל השיחות שלו וגם פה, שמה שמעסיק אותו זה כסף. מה שמעסיק אותו זה הנאסדק והבורסה. יש קטע מדהים שהוא מבקש להפסיק לעשות בדיקות קורונה, כי הוא לא רוצה שהמספרים יעלו, כי הוא מפחד שזה ישפיע על הבורסה. זאת אומרת, לא מעניין אותו שאנשים נדבקים בקורונה, אבל כן מעניין אותו שהמספרים משפיעים על הנאסדק.
זאת אומרת, זה הכל כסף.
הכל כסף. וזה עולה בכל הדיונים, כן? כשהוא מדבר על אימות צבאי עם איראן, הוא מדבר על המלט האיראני, אז הוא מדבר על זה בהקשר של, טוב, זה לא יקר במיוחד, אז למה שנגיב בצורה תוקפנית, כן? זאת אומרת, זה לא, אין לזה שום השלכות מעבר לכסף של כמה עולה מלט.
What happened is, if you go back and look, the rhetoric and all was unbelievably beyond what anyone's ever seen before. And because of that, we ended up getting along.
Right.
And we met, we had a great relationship, great thing. And we signed a deal. It said denuclearization will take place. And then we met again, that was in Singapore. We met again, as you know, the second meeting. And the second meeting didn't go as well. We got along great. We've always gotten along great. I said, did you ever hear of the song Rocket Man? He said, no, no. Did you ever hear of Elton John? No, no. I said, I did you a great favor. I called you Rocket Man. He goes, you called me Little Rocket Man. You know, he looks at me.
He knew.
Oh, he knew that.
הוא מדבר הרבה על היחסים שלו עם מנהיגי העולם, גם כסוג של שוויץ.
זה כל מה שהוא עושה עם וודוורד. זאת אומרת, הוא כל הזמן משוויץ בפניו את האנשים שהוא מצליח להגיע אליהם, ותמיד כמובן ההשוואה החוזרת שלו זה אובמה. אובמה רצה ככה, ואני כן הצלחתי לדבר עם קים ג'ונג און. אובמה רצה ככה, ואני כן הצלחתי להתחבב על ולדימיר פוטין. והניסיון הזה להשוויץ בפני בוב וודוורד הוא מאוד מפורש. זאת אומרת, הוא כל הזמן אומר לו שאתה תכתוב עליי דברים יפים, אני הנשיא הכי טוב שאי פעם שעשה ככה וככה וככה. וגם כשוודוורד מאמת אותו ברגעים הבודדים, כמו נגיד במחאה ג'ורג' פלויד, אז הוא עדיין אומר, אני הנשיא הכי טוב לשחורים מאז אברהם לינקן, כן? זאת אומרת שזה אבסורד באמת.
אבל נשמע שהוא באמת מאמין לזה, אגב.
זה אני לא יודע להגיד. אני יודע שזה מה שהוא אומר. אתה רואה שהוא רוצה להרשים אותו. אני לא יודע מה עובר בראשו. אבל אתה כן רואה שהוא חושב שהוא מאוד מאוד חכם, שהוא יכול להרים על כולם, ושיכול לשכנע כל אחד. למשל, בוב וודוורד, כן? מדובר בעיתונאי שהפיל את ניקסון, והוא מזכיר לו את זה לא פעם. זאת אומרת, כשהוא מציג אותו לאנשים, למי שנכנס לחדר, אז הוא אומר, נגיד, הוא אומר למלניה, זה האיש שהפיל את ניקסון. ובכל זאת, הוא מדבר איתו ושופך בפניו את מה שיש לו לומר. כן?
והוא לא חושב זה. שהוא הפיל אותו?
אני חושב שאפשר לראות את זה לפי התגובה של טראמפ לפרסום ההקלטות האלה. הרי התגובה של טראמפ לפרסום ההקלטות האלה היא איננה ביקורת ששמעתי כן מימנים, שאומרים, היי, וודוורד חרג מכללי, בוא נקרא לזה, הכללים הלא פורמליים של עיתונות, כן? הכל השיחה הייתה און רקורד, אבל לא נהוג לפרסם הקלטות ככה בצורה גולמית. טראמפ לא ישמיע את הביקורת הזאת. מה שטראמפ כן דורש, זה נתח מהרווחים של הספר. זאת אומרת, הוא מבחינתו...
הוא רוצה את הכסף, כמו שאמרנו.
הוא אומר, אני בזכותי הקלטה הזאת מצליחה.
טוב, זה גם לא באמת ספר, זה גם נשמע קצת מוזר. אגב, פשוט 11 שעות עם דונלד טראמפ, as is.
בדיוק, ואני אומר, ופה באמת השאלה של... שאני חושב שטראמפ העלה את השאלה שאף אחד לא חשבנו שיתשאל, למי הזכויות יוצרים פה? האם העיתונאי שלחץ ריקורד ובחר לפרסם, או טראמפ שבכלל יזם את השיחה הזאת?
אז בוא נגיע לעצם ימינו, אז כותרת בניו יורק טיימס בשבוע שעבר היא Trump and his terrible, horrible, not good, very bad three weeks. אז אם נגיע להווה, אז זה איך המצב?
כן, אני חושב שטראמפ הוא במצב הכי שביר שלו מאז שהוא הפסיד בעצם בבחירות. אנחנו ראינו את המפלגה שלו מתאחדת סביבו אחרי המאומות בקפיטול דווקא, וכשהיה את משפט ההדחה. וכיום אנחנו רואים ממש שיוצאים נגדו כל מיני דמויות מאוד מאוד חזקות במפלגה. הדמות החזקה מכולן היא רופרט מרדוק בעיניי, למרות שהוא לא נבחר ציבור. אבל הוא...
גם ניו יורק פוסט, גם פוקס ניוז לא מאוד תומכות במועמד שכבר הכריז שהוא הולך לרוץ שוב נגד ביידן.
זה מעבר ללא תומכות. נגיד, היה שער מופלא של הניו יורק פוסט, שממש אחרי בחירות האמצע, תחת הכותרת טראמפטי דמפטי, שבה טראמפ מוצג כביצה שיושבת על חומה, וכתוב שהוא he promised to build a wall, הוא הבטיח לבנות לנו חומה, והוא לא באמת עשה את זה.
טוב, והכישלון של הרפובליקאים בסנאט בעיקר עליו.
זה בטוח, אבל רפובליקאים בחדרי חדרים יודעים להגיד את זה כבר המון זמן. עצם העובדה שיש לך פתאום את הכלי תקשורת, באמת הם הביטאון שלו, כן? כל הכלי תקשורת של רופרט מרדוק, התחילו לצאת נגדו בבת אחת. פוליטיקאים התחילו לבקר אותו מתוך המפלגה באופן שהם לא עשו בשנים האחרונות. לראשונה עוקף אותו בסקרים מושל פלורידה רון דה סנטיס, שעד עכשיו זינב בו, אבל עכשיו הוא עוקף אותו ממש. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה באוויר שזה לא הולך לכיוון טוב, וזה עוד לפני העובדה שמונה התובע המיוחד לחקור אותו.
כדי להגיע לבית הלבן, מה הוא צריך לעשות עכשיו? קודם כל לנצח אצל הרפובליקאים, וזה גם כנראה לא יהיה פשוט?
כן, הוא צריך לעשות את מה שהוא עשה ב-2016 בעצם, שוב. הוא יהיה לו פריימריז בניגוד למה שהיה ב-2020.
כי אז כבר היה נשיא ועכשיו הוא לא?
כן, לא היה לו באמת פייט אמיתי ב-2020. רץ מולו איזה מישהו קטן, אבל הוא לא באמת, אף אחד לא ספר אותו. אבל ב-2016 היו לו באמת יריבים. מה שהיה הפעם, בניגוד ל-2016, זה שהיריבים שהוא פגש היו המומים כל פעם מחדש מאיזה רמה הוא מגיע.
ועכשיו אנחנו מכירים אותו כבר.
בדיוק. מי שיבוא, ייכנס, ייקח בחשבון, רון דה סנטיס, למשל, מושל פלורידה, אם הוא ייכנס, הוא יודע בדיוק למה הוא נכנס.
ישמע את כל 11 השעות שאתה הקשבת להם.
סביר להניח, ומעבר לזה הוא יצפה בכל הדיבייטים, הוא ידע להדוף את המתקפות באופן שימנים יאהבו, שזה בעצם מה שחשוב, כן? כי מה שראינו ב-2016 זה שכולם שמרו על כללי הטקס של פעם, כולם היו מאוד מהוגנים, חוץ ממרקו רוביו כמובן, שהזכיר את גודל איבר המין שלו, אבל כל השאר התנהלו בצורה מאוד מכובדת, והדיבייטים הבאים זה יהיה יותר כמו MMA.
He calls me up about a month ago, right after I beat Rubio. I beat him by 20 points, you know, I was a big beating. Don't forget, he was the face of the Republican Party. He was the future of the Republican Party. So Jack called me up. And he said, hey, Donald, could you do us all a favor? We love you. Don't kill everybody, because you may need them on the way back.
אז מחד לוח הזמנים, מה הולך לקרות?
הלוח הזמנים הלא פורמלי כבר התחיל. ברגע שמועמד אחד מכריז על מועמדות, אז המרוץ באיזשהו מקום מתחיל, כן הוא מקבל סיקור. פורמלית, בינואר יתחילו הפריימריז, ינואר 2024. מה שזה אומר זה שיהיו לנו כבר דיבייטים בקיץ הקרוב. זאת אומרת, בקיץ הקרוב כבר נוכל לראות מועמדים על במה, מדברים אחד עם השני, כנראה אצל הרפובליקאים, אנחנו עדיין לא יודעים א' אם ביידן ירוץ, וב' אם מישהו ירוץ נגדו בפריימריז. ואצל הרפובליקאים כנראה שיהיה לנו מרוץ, אפשר כבר לדבר על כמה שחקנים שהם די מאותתים שהם על המגרש, כאלה שגם ישראלים מכירים, כמו מייק פומפאו למשל, ניקי היילי למשל. היא דווקא נראה לי אולי לא בהכרח תרוץ אם טראמפ ילך, אבל פומפאו נראה שהוא ילך בכל מקרה.
וטראמפ עצמו, בהנחה שהוא לא הבין את המסר, אז
טראמפ לא הבין את המסר. טראמפ לא, אין פה מסרים, גם אין לו שום אינטרס לפרוש, גם אם הוא יודע שהוא יפסיד. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שהחקירות נגדו, שזה מה שמעסיק אותו יותר מכל דבר אחר, בצדק, כי זה באמת יכול לשים אותו בכלא.
החקירות הפיננסיות בעיקר, לא החקירות של 6 בינואר.
לא, דווקא לא, דווקא בעיניי החקירה שהיא הכי מסוכנת עבור, בגלל שיש, הראיות הן הכי ברורות, זה חקירת המסמכים, שזו עבירה ביטחונית שיש עם המאסר.
שיחזיק בווילה שלו, יחזיק מסמכים מסווגים.
בדיוק. עכשיו, יש כל כך הרבה עבירות שאפשר לייחס לו, אבל זה באמת הכי, מה שמכנים straight forward, זה אפשר להבין בקלות, גם בית משפט, ועכשיו זה נמסר לתובע המיוחד. והוא בעצם רוצה לצבוע את כל החקירות האלה בגוון פוליטי, במשהו שגם נראה לי קהל ישראלי מכיר את הקונספט, כן? כי הוא מבין שאפילו להיות מועמד לנשיא ייתן לו איזושהי הגנה, והוא בונה על זה ואין לו מה להפסיד, כן? הוא מבין שהוא על הקרשים והוא חייב לרוץ, לא משנה מה, ולכן אני חושב שגם נראה אותו הרבה יותר שלוח רסן, אם בכלל אפשר לדמיין משהו כזה, מול היריבים שלו במפלגה הרפובליקאית. הוא יוציא להם שן ועין לפני שהם ינצחו.
טוב, נתן לשלומוביץ, עוד לא נפרדים מדונלד טראמפ.
לא נראה ככה, לא.
הארץ השבוע כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן, על הסאונד, אבי רוזנצבי, נערה מלכין ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות ביום שלישי הבא.